טוב, אז בכל אופן שווה לעבור על זה, אבל אנחנו נדלג לאיגרת הבאה שהיא לרבי פנחס. מי שיראה בעמודים הבאים יש פוטוגרפים, דהיינו צילומים, שהם כנראה צילום כתב ידו של הרמב״ם עצמו לרבי פנחס. מה שאנחנו לומדים בעצם ככה זה נראה לפני שעשו לנו את השירות של ההדרה וההוצאה לאור. כן, אז אנחנו נראה בעמוד תו סמך. שוב, אין לנו את השאלה של רבי פנחס, אבל מתוך התשובה אנחנו יכולים להבין מה הייתה השאלה, וזו איגרת קצרה אבל מאוד מאוד חשובה. שתי האיגרות הבאות הן מאוד קצרות אבל מאוד מאוד חשובות. רבי פנחס כנראה שאל את הרמב״ם על סתירה בין שתי גמרות. יש גמרה בברכות, יש גמרה בפסחים, שלכאורה סותרות אלו את אלו. גמרה אחת אומרת, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, דיינו גם אם הכוונה שלו היא לא, יש לו איזה אינטרס מסוים, למה שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ההנחה היא שגם אם הוא לומד שלא לשמה, עם הזמן הוא יכיר בערך העצמי של התורה, ויבוא לידי לימוד תורה וקיום מצוות לשמן. ואילו גמרה אחרת אומרת, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אם היה מת בלידה, היה יותר טוב. אז זו קושייה. התוספות כבר, גם ראשי וגם התוספות, מקשים שם את הקושייה הזו. האם ללמוד שלא לשמה זה לא נורא, זה לא אידיאלי, אבל בדיעבד זה בסדר. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, או שזה היום ונורא, יותר טוב לו שלא ילמד, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אם אתה לא לומד לשמה, יותר טוב שלא תלמד בכלל. מה התוספות עונים על הסתירה הזו? מי זוכר, מי יודע, זה מפורסם.
אולי בלמד לקנטר.
התוספות אומרים, תראה ג'וואנה שלא לשמו. יש שני סוגים שלא לשמה. יש אדם שלומד שלא לשמה, הכוונה, הוא לומד עכשיו תורה כי הוא רוצה להוציא תעודת רבנות ולקבל ג'וב ולחיות, לפרנס את המשפחה, אבל הוא מאמין בתורה והוא אדם סך הכל חיובי, הוא לא לומד כי זה דבר השם, כי זו מצווה, או לא רק בגלל זה, יש לו עוד איזה אינטרס מן הצד. אז עליו אנחנו אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא נשמע, המאור שבה לאט לאט הוא יראה שלא צריך לבקש תכלית לתכלית. התורה היא התכלית, היא לא אמצעי, היא מטרה. אבל הלומד לקנטר, זה הסוג השני שלא נשמע. מה זה הלומד לקנטר? מי שלמשל רוצה, הוא לומד עכשיו, יש כאלה שיש, נדע מה, יכול להיות פרופסור לתנך, והוא מוכיח שביקורת המקרא. מה שנקרא, זה לומד לקנטר. עליו נאמר שלא לשמה כזה, עליו נאמר שנוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. דיינו, יש להבחין בין מטרה לא אידיאלית, שזה סביל, לבין מטרה שלילית, שזה לא סביל. זה כבר לא קביל, ויותר טוב שלא ילמד תורה אם הוא לומד לקנטר, כך אומרים התוספות. עכשיו, זה אב טיפוס לכל השיטה של התוספות. התוספות, כשיש סתירה בין שתי גמרות, הם עושים חילוק. מה זה חילוק? שתי הגמרות לא מדברות בדיוק על אותו דבר. אחה במה יעסקינן בשלו לשמה א', ואחה במה יעסקינן בשלו לשמה ב'. ושים לב שהחילוק לא כתוב בגמרה. זה חילוק שהתוספות מספרתם מוציאים כדי לפתור את הסתירה שבין הגמרות. רק מבחינה לשונית, לא רק שזה לא מוכרח, אלא יש בזה גם קושי מסוים, כי הגמרה משתמשת בדיוק באותו מושג שלו לשמה. ובעצם התוספות הופך את זה לשני סוגים שלא לשמה, שבאמת יש הבדל גדול ביניהם. אבל הסברה מכריחה את התוספות לעשות כך. עכשיו נראה איך הרמב״ם היה מחליף את התוספות. דיינו, אם הרמב״ם היה כותב תוספות על הגמרא, בא להתמודד עם קושיות על הגמרא, לא בהכרח תמיד דרכו הפרשנית הייתה כמו של התוספות. אז בעצם הובאה לפתחו של הרמב״ם שאלה שדנו בה בעלי התוספות. שאלה מתפקשת. משיב הרמב״ם לרבי פנחס, שהוא השואל, הן הוא תרי ממרא. דרך אגב, הרמב״ם מבעלי התוספות פחות או יותר באותם דורות חיו. הרמב״ם פחות או יותר בן דורו של רבנו תם, או רי, שמגדולי בעלי התוספות. הן הוא תרי ממרא בעוסק בתורו לשמו ושלא לשמו, לא גשיון אהדדה, אין קושיה מעיקר הלטה, שמתרווי הוא שמעינן, משני המקורות כאחד אנחנו שומעים, לומדים, שאין ראוי לעסוק אלו לשמו, ולשמו הוא העיגור, ולא נסתווינו אלו לעסוק בו לשמו, והעוסק שלו לשמו רותוי, דיינו ראוי, כך לשון הגמרא בחגיגה, רותוי לו שלא נברו. ואף על פי כן, טוב הוא העוסק בו שלא לשמו מזה שלא עוסק בו כל עיגור, שזה שעוסק בו שלא כהורן, הועיל ועוסק, מתוך שלא לשמו, יובו לשמו. אז בואו ניקח דקה שתיים, כל אחד ילמד את הרמב״ם הזה בעיון, ותגידו לי מה אתם אומרים, איך הרמב״ם מתמודד עם הסתירה לכאורה שבין הסוגיות. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי חושב שיש לו קצה חוט של פתרון? שזה?
זה שלא עוסק בו בכלל.
כן.
וזה ביחס לזה שלא עוסק בו בכלל. זה שלומד שלא לשמע, ביחס לזה שלומד לשמע, טוב לו ש...
כן, שנהפכה של ידו על פניו.
אבל זה שהוא לומד ביחס לזה שלא לומד בכלל, אז מתוך שלא שלא לשמע, יבוא לשמע.
כלומר, אני...
אין חילוק בה. לדעת הרבה, אין חילוק בין הכה ומה הסכינן, במקרה לפני
שבע. נכון. לא מדובר בשני סוגים של שלא לשמע. זה אותו סוג, המושג הוא אותו מושג.
כן, שבאמת, נכון. באמת שראוי לו לאדם ש... כן? באמת שאדם שלא לומד, כן, ראוי שלא נברא.
כן.
אבל אדם שכבר למד, ואף אחד שלא למד שלא לשמע, הנה בכל זאת ירוויה משהו. כלומר... אין כאן מציאות, כלומר, אין כאן אפשרות לתת כאן איזה הנחה. מי שלא לומד לשמע, כן, ובאמת הדבר הוא לא מקובל ואין לו שום מקום. אבל סוף כל סוף למד, עדיף מלא למד בכלל.
אני שומע מה שאתם אומרים. בואו, אני אנסה באיזה שאלה מכווינה, אתם בכיוון. שאלה מכווינה. מה דין אדם שלמד שלא לשמע, לא לקנטר, למד מטעמים... אינטרסנטיים, כן, בדיוק. כל מיני טעמים אינטרסנטיים, אבל לא שלילים. כל החיים למד כך, מההתחלה ועד הסוף, ולא הגיע לדרגת לשמה, אלא נשאר כל חייו בדרגת שלא לשמה. מה דינו על פי התוספות, ומה דינו על פי הרמב״ם? על פי התוספות, לדעת, נכון, לדעת הרמב״ם, זאת אומרת שהרמב״ם הרבה הרבה יותר מחמיר בתביעה שלו מן האדם, המוסרית, המחשבתית. אומר הרמב״ם לפי התוספות ככה, התוספות, אני יחזור לגמרא, הגמרא אומרת כתוב כי גדול עד שמיים חסדך, וכתוב כי גדול מעל שמיים חסדך. נו, אז עד שמיים או מעל שמיים? אומרת הגמרא, לקשיא, כאן בלומד שלא לשמה עד שמיים, וכאן בלומד לשמה מעל שמיים. דרך אגב, זה נראה אולי שמי שלומד שלא לשמה, אז ישלמו לו בעד שמיים, ישלמו לו בעולם הזה. כי הוא גם לומד בשביל ענייני העולם הזה. אתה לומד בשביל עושר, תהיה עשיר. עד שמיים. אבל מי שלומד לשמה, זה לא שהוא, זה שהוא לא לומד כדי, זה שהוא לומד שלא לקבל שכר, זה לא אומר שהוא לא יקבל שכר. להפך, לקבל שכר יותר גדול, לקבל שכר שהוא מעל שמיים. ואז הגמרא אומרת, שהרי שנינו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. וזה שכתוב שהלומד שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלידתו על פניו, זה בלומד לקנטר. לפי התוספות יוצא שמי שכל החיים למד שלא לשמה, אז גדול עד שמיים חסדו, כדי שהוא ייתן לו שכר, לא מעל שמיים, אבל עד שמיים. לפי הרמב״ם נוח לו שנהפכה שלידתו על פניו, כי אומר הרמב״ם, הוא לוקח את תורת השם, שזה דבר ערכי, דבר אידיאלי, והופך אותו לאיזה עת חפירה, כמו שאדם הולך כמו שקורדום לחפור בו בדיוק, אז זה נוח לו שנהפכה שגעתו על פניו. אז למה בכל אופן לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה? כי אנחנו מקווים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל אם זה לא יקרה, אז באמת נוח לו שנהפכה שגעתו על פניו. כלומר, אם אתה תתקע ברמה א', אז לפי הרמב״ם זה טוטלוס, לא עשית כלום. לפי התוספות, לא, זה מכובד. זה די מכובד. יוצא שהמדרגה שהרמב״ם דורש היא הרבה יותר גבוהה, והרמב״ם אומר, הגמרות לא סותרות, כי מצד אחד יעסוק כדי שיגיע לשמה, אבל אם הוא לא יגיע לשמה, באמת ראוי לו שלא נברא, כי הוא לא התחיל להבין בכלל מה ערכה של התורה, שהיא התכלית ואין לחפש לה, אין להפוך אותה אמצעי לתכלית אחרת.
לפי הרמב״ם, אם הוא לא ניצל את זה,
כן,
הבעיה הוא
משתמש בקורדום לחפור. לא, לא, לפי הרמב״ם אפילו נוח לו שנהפכה שגיעתו על פניו, זה לא שיענישו אותו, אלא כאילו לא הבנת כלום. אז גם אם הוא לא מנצל את זה בפועל להשגת טובות הנאה, עצם הלימוד בשביל להשיג טובות הנאה, הרי הרמב״ם, מה שלמדנו בהקדמה לפרק חלק, אומר הרמב״ם, תינוק נכנס ללמוד, אז הוא והמלמד עושים ביזנס. המלמד שלו אומר לו, המורי אומר לו, אם אתה עכשיו תלמד כל היום יפה, כן, עכשיו הבן שלי בא מהתלמוד תורה, מבצע אדר. מה זה מבצע אדר? תראו איך מערבבים אותם, אבל גם מבוגרים זה ככה. אתה לומד יפה, אתה מקבל דינר, בריסטול כזה, דינר. עכשיו את הדינר אתה מחליף בסלע, שיש לך ארבעה דינרים, תחליף אותם בסלע. שיהיה לך שישה סלעים, תחליף אותם בדינר זהב. אחר כך זה, כל הביזנס הזה של כך ותן, כך ותן, מעסיק אותם חודש וחצי, עד פורים מפרס את הלימוד, אחר כך קונים בזה איזה צעצוע סיני כזה שמתפרק עד הבית, אבל זה מפרנס אותם. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי גם המבוגרים זה אותו דבר. זה עולה שם, זה בעיע משטרי, כמו שאומרים בערבי, תקנה, תמכור, תמכור, תקנה, הכל, הרוב זה לופט גשפט, עזקי אוויר. וזהו.
אז עוזים את
החלוקה של המטבעות. מה זה? כן, בסדר, זה רווח, אבל בכל אופן, עכשיו, בעצם מה יוצא? המורה רואה בבריסטולים האלה אמצעי ובלימוד מטרה. הילד, אומר הרמב״ם, רואה בלימוד אמצעי ובבריסטול מטרה. והם שני סוחרים. הוא אומר, בוא, אנחנו נעשה סחר חליפין. אתה תיתן תפוקת לימוד, אני אתן לך מטבעות. לך יוצא בזה. מה? לא, הוא לא יוצא נגד זה. הרמב״ם אומר, בשביל ילד זה לגיטימי. אבל אומר הרמב״ם, אם אתה נשאר ילד גם בגיל 5 זה לגיטימי, אבל אם בגיל 50 אתה עוד ילד, בסדר, אז נכון, אז אתה לא עובד בשביל בריסטולים, אבל אתה עובד בשביל בריסטולים אחרים, שבמודעות יהיה השם שלך, יש לו כבוד, יש לו כל מיני עניינים אחרים. אומר הרמב״ם, אתה מבין, לכן גם אם הוא לא עושה בזה שימוש בפועל, אבל נוח לו שנהפכה שגיעתו, הכוונה, אומר הרמב״ם, לא הבנת כלום, נשארת, נתקעת בפסיכולוגיה של ילד בכיתה א', למדת כל כך הרבה שנים תורה, ואתה עוד מחפש תכלית לתכלית, אתה לא מבין שזו התכלית.
אבל נוח לו שהפה שלי יתור זה ביטוי חמור.
נכון.
אתה לא רואה את הכלום.
נכון, נוח לו שנהפכה שגיעתו, הכוונה,
עדיף לו שלא נולד.
עדיף לו שלא נולד, נכון, אבל שוב, זה לא עונש. אין פה שום ענישה. זה מין כזה דבר שעדיף לו שלא נולד, כי הוא מקטין את התורה. אדם שלוקח את התורה, שאתה לוקח, כן, למשל הרמב״ם מאוד, מאוד התנגד לתפיסה שהיום היא די פופולרית. בזמנו של הרמב״ם היו כותבים, אבא אשכנז מנהג לכתוב כל מיני שמות של מלאכים בתוך המזוזה לשמירה. אז הרמב״ם כותב על זה דברים מאוד מאוד חריפים. הוא אומר, איך לוקחים את מצוות השם, שהיא נועדה, המזוזה נועדה להזכיר לאדם את ייחוד שמו התברך, דהיינו לשמור עליו ממפגעים רוחניים, שאתה יוצא החוצה מהבית, אז אתה תזכור את מציאות השם, את אחדותו, את אהבתו, את קיום מצוותיו וכו', ואתה הופך את זה לאיזה קמע, אתה הופך את זה לאיזה חלק מחבילת ביטחון שיש לך בבית. אז הרמב״ם מאוד הזדעזע מזה, איך אתה לוקח מצווה שהיא נועדה לתועלת רוחנית, ואתה הופך אותה לאיזה, הפכת אותה לאיזה, כמו שיש מערכת הזעקה, אז יש גם מזוזה. מאוד כותב על זה דברים מאוד תקיפים, למרות שגדולי עולם היו נוהגים כך, בסידור ראשי כך כתוב, אבל כותב על זה דברים מאוד חריפים, בלחוף מזוזה, כותב את זה שם. אז אותו דבר הרמב״ם אומר, אני חושב שהוא הבין מה זה נהפכה לו שלייתו על פניו. הכוונה, באמת זה רק מזיק, לקחת את התורה ולהפוך אותה לקורדום לחפור, זה ביזוי לתורה, אתה... לכן באמת דברים חריפים, נכון? נוח לא שנהפך.
אבל זה רק שהוא אומר לשמה, שהלשמה שלו,
נכון?
זה תביעה חזקה.
נכון?
אתה לא יודע, זה מאוד... לא. יש מי שפעים שיכול להגיד, זה צריך להגיע
לך. זה גם יכול להיות איזה בחינה, איזה הצגה. ואם לא זכה אדם להצגה,
אז אומר רמב״ם, נוח לו שנהפכה של יתו על פניו.
אבל הסגר הוא, אני, זה לא דבר שאדם יכול לשלוט בה. זה אם זכה...
מי שכל החיים לומד תורה, זה אדם שלומד תורה, זה לא אדם שיושב רגל הרגל וקורא עיתון. אז אומר רמב״ם, אנחנו מצפים ממנו שיבין מה מונח לפניו. אז בהתחלה הוא לא מוצא בתורה ערך, והוא כל הזמן מחפש תכלית לתכלית, צריך כל הזמן לפתות אותו, שם תלמד, עכשיו כבר לא יעזרו הבריסטולים וזה וזה, יקנה לך אדידס, יקנה לך נייק, יקנה לך ריבוק, אחר כך נוציא אותך לטיול, נעשה כך וכך, כל מה הוא מחפש עוד ועוד.
זאת אומרת, אין לו יישום עניין להגיע בכלל להצגה הרוחנית.
נכון.
עלו לשלום.
נכון.
אז זה מילה תצא מתחת ידם שגגה מתישהו בדרך.
מה הכוונה שגגה, שאתה אומר?
הוא יכול להגיע לסביב, אבל הוא המטרה שלו לא הלמידה, המטרה שלו להגיע לסביב.
נכון.
יכול להיות שהוא ייקח את זה, אתה יודע, ויעשה איזושהי מניפולציה על ההגיעה שלו בתורה, בשביל להגיע לאותה תכלית שהוא...
זה גם עלול להיות, גם עלול להיות שיעשה קיצורי דרך. יעשה קיצורי דרך. אבל לדעתי אפילו אם לא, אפילו אם הוא לא, זה לא יבוא לידי ביטוי שלילי, אומר הרמב״ם, הוא לא התחיל להבין בכלל מה זאת תורה. והדמות שלו אפילו מקטינה את התורה בעיני הרואים, בעיני... זה לא... לא, לא זו התורה.
פה זה נראה שיש פה, אני חושב פה שזה חידוד, שהרבה מחדד את הנקודה, שדבר על מישהו שלומד אפילו תורה כל הזמן, הוא צריך כאילו לשמע שזה לא ינגוע בבן אדם, שלא ינגוע בכל מיני מניעות, זה כאילו מחדד, לא מדובר על אנשים שלא לומדים. זה כאילו החידוד, שזה חידוד חדש.
נכון, רק צריך לזכור שזה תהליך, זה לא שחור ולבן, כי בעצם אם נבדוק את עצמנו, כולנו מונעים ממגוון של מוטיבציות. אם אדם יבדוק את עצמו באמת, למה הוא לומד תורה ומקיים מצוות, אז קודם כל הוא מאמין בזה, והוא רואה בזה ערך, וזה לשמה. הוא מוכן גם לשלם על זה מחירים, הוא מוכן להשקיע זמן וכסף ולוותר על הרבה דברים, כי הוא מאמין שזו אמת וזה לשמה. אבל יש גם קצת לחץ חברתי, נודה, נרצה או לא נרצה, נכון שיש לחץ חברתי, חשוב לו קצת גם מה יגידו, בכל אופן צריך להשאיר משהו להספדים, אתם אומרים מה תגול עליי כלמעזיה, מה תגיד עליך המכוננת, תעשה משהו כדי ש... כמו שאומרים התימנים, מה?
זה יוצא חיובי בסוף.
אתה צודק, זה נכון, אבל... בכל אופן, נכון שאנחנו מונעים מקוקטייל של מוטיבציות, נכון שיש לנו מה שנקרא ימים של קטנות, שלפעמים כאילו מה שבולם את האדם מלחתו זה רק איזה פחד ממקל גדול, שהקדוש ברוך הוא מחזיק, או גזר גדול שהוא מחזיק, ולפעמים הוא לא צריך לא את המקל, לא את הגזר, אומר מושכני אחריך נרוצה, הוא בא בהתלהבות, וכך וכך וכו'. אז האדם הוא יצור מורכב, אתה לא יכול להגיד על פלוני, הוא עובד רק לשמה, והוא עובד רק שלא לשמה. גם אדם קטנוני, יש בו קורטוב של אידיאליזם, שלפעמים בטעות יתגלה. וגם אדם גדול מאוד, יש לו גם חולשות, זה לא שחור. או לבן, אבל הרמב״ם מדבר על תהליך שבמשך כל ימי חייו של אדם, הוא מדבר על זה בהקדמה לפרק חלק ובלכות תשובה, שזה תהליך איטי שלאט לאט, ככל שהוא מתבגר וככל שהוא נחשף יותר ויותר לעומק של התורה ובאמת שבתורה וביופי שבתורה, לאט לאט המוטיבציה של הלשמה תתפוס אצלו יותר מקום, והוא פחות יצטרך את כל ה... החיזוקים האלה שהם מסביב של דעת קהל ושל פרגונים ושל מה יצא לי מזה וכך וכך, אלא הוא עושה את
זה. זה דעת התוספות, כל הזמן יש את שתי הדברים האלה, שלא לומד, שמתור זה שהוא לא לומד נשמע כל הזמן.
נכון.
שתי המוטיבים.
אבל הרמב״ם מדגיש בהלכות תשובה שאדם לא יתקע במקום, אל תהיה בן 50 במנטליות של בן 5, אתה צריך לדעת, התבגרת, אתה כבר יודע מה זה התורה, תתחיל להבין, תתחיל להפנים שיש בעולם ערכים, ובשביל ערך אתה צריך לשאול את עצמך מה אני יכול לתת ולא מה אני מקבל. אל תהיה סוחר, אל תבוא במשקפיים של סוחר.
יכול להיות שתי הדברים האלה. הכל נקודת זמן, גם שאדם שהוא כבר אז זוכר, הרבה זמן, לא יודע, כל הזמן יש את
השמות. אז אמרתי, נכון, אז אמרתי, אדם מושפע ומונע מגוון מוטיבציות, אבל החוכמה היא להיות מודע לזה. כלומר, פעם שמעתי רעיון אמיתי שאומר שמתוך שלא לשמה, בא לשמה, בתנאי שהוא מודע לכך שהוא צריך לבוא ללשמה. אם הוא מבין שיש לו את היעד הזה, בדיוק, שהוא עוד לא, עכשיו הוא לא באמת תבוא עכשיו, הוא לא במצב הזה, אז הוא יבוא. אבל אם הוא בכלל לא מודע לזה, או שהוא שמע על זה, אבל זה לא מעניין אותו, והוא לא רואה בזה בכלל תכלית וערך, אז כל החיים הוא יתקע בשלא לשמה, הוא רק יחליף את הלא לשמה. רמה אומר, בהתחלה הוא עובד בשביל סוכריה, אחר כך הוא עובד בשביל בגד, אחר כך בשביל כסף, אחר כך בשביל כבוד, הוא רק נהיה סוחר יותר משוכלל, אבל בעצם הוא אותו קטנוני, בדיוק, נשאר במנטליות של סוחר ושל ילד קטן שלא מבין. אז יוצא שאם נסכם, יש הבדל גדול בין הרמב״ם לבין התוספות. התוספות לשיטתו עושה חילוק, אומר יש פה שני סוגים של לא לשמה, ומי שלא נמצא בלא לשמה השלילי, אלא בלא לשמה שהוא לא אידיאלי, אבל גם לא שלילי, אלא אינטרסנטי, אז גם אם הוא יתקע בשלא לשמה, לא נורא. זה דבר גדול עשה, וזה חשוב, וכו' וכו'. והרמב״ם אומר, לא, יש צידוק לשלא לשמה כאמצעי ביניים, כשלב ביניים, כי אי אפשר להתחיל לחנך ילד ללמוד מתוך אידיאל. הוא עכשיו רוצה לשחק, הוא לא רוצה ללמוד תורה, והוא צודק, הנער, שחפתות אותו, וככה מתרגלים, אבל צריך לרומם אותו לאט לאט, שלא יישאר ילדותי, ואם הוא לא יגיע לזה, אז באמת הוא... העיקר חסר מן הספר, כאילו לא מובן מה הוא עשה פה כל ימי חייו. אז קודם כל הרמב״ם מציג תביעה מוסרית הרבה יותר גבוהה מהאדם.
זאת אומרת, אם הוא לומר שלא לשמה,
אם זה לא לקנטר, אז זה בסדר.
אז מה זה בסדר? מתוך שלא לשמה, הוא יבוא לשמה.
ואם לא יבוא, ונניח שלא יבוא, א', נכון, הגמרא אומרת את זה, אבל אם לא יבוא, אז... מי שגפר לך, כמו שאומרים בזה, גדול עד שמיים חסדו.
לפי הרמב״ם זה כאילו ממש לא.
לפי הרמב״ם להפכה של ידו על פניו.
יש
פתגם
אצל החסידים של החתימנים.
כן.
שאומרים שאתה נכנסו לשוק.
כן.
הוא שיצא רק, יצא רק, אבל הוא שיצא רק, לקח משהו.
אז אתה אומר, אפילו שלא לשמע, אבל יש בו משהו. תראה, גם הרמב״ם יגיד, אוי ואבוי למי שלא לומד. כן, כמו שאנשים אומרים, כל השוכח דבר אחד מתלמודו, מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו, אז עדיף לא ללמוד, כי אם אתה לומד את השוכח, אז זה מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו, אבל מי שלא לומד, עדיף לא לדבר, כן, אז...
מה?
נכון. אבל תמשיך, למה? למה הוא עדיף? תקרא עד הסוף. הועיל ועצק, ואם לא יבוא לשמה, אז הוא לא עדיף. נכון זה מה שהוא כותב? מה שאתה אומר זה מה שהתוספות אומר. יותר טוב מאשר לא ללמוד, שילמד שלא לשמה. יגיע, יגיע, לא יגיע, לא נורא.
אחד שלא למד בחייו, ואחד שלא למד לשמה, מבחינותם, שניהם באותה דרגה.
אני לא רוצה להגיד באותה דרגה, אבל הם לא רחוקים זה מזה, כי... שוב, אני לא מדבר עכשיו על שכר, כי הרי אנחנו עסוקים בלשמה. אז אנחנו לא מדברים, אנחנו גם לא, אף פעם לא הכיסו אותנו, אותי לפחות, לא הכיסו לנו על החשבונות של מעלה, להגיד לי, הנה, זה פה משלמים ביורו, שם בדולרים, פה ברובלים וכו'. לא זה העניין, אבל מבחינה ערכית, אנחנו מדברים פה על הלשמה, אומר הרמב״ם, מי שלומד שלא לשמה, זה לא זה, זה לא תורה.
אומר...
תורה זה ערך. תורה זה ערך, אז איך אתה יכול לעשות מערך אינטרס? אתה מבין, אתה משפיל את הערך על ידי כך. שוב, יכול להיות ששכר הוא יקבל, אבל לא זה הנושא, הרמב"ם אומר. אותנו לא צריך להעסיק כמה משלמים לשעה בכל אפיק ובכל מסלול שאדם בוחר, אלא מבחינה ערכית, יש בזה גם צד גרוע שאדם כאילו לוקח את התורה ומשפיל אותה. אל תתעסק איתה, יותר טוב מאשר תהפוך אותה ל... לאיזה כלי לקידום מטרות בעולם הזה. נכון, מאוד, מאוד. הרמב״ם באמת כותב בבלכות תשובה, מהזמן היינו פותחים ורואים, אבל הרמב״ם כותב שצריך להרגיל את המון העם מעט, לאט, לאט להסתגל לרעיון הזה. למה לאט, לאט? כי אדם מטבעו הוא אינטרסנט. הוא לא יעשה שום דבר אם אתה לא תסביר לו מראש מה יצא לי מזה. ופתאום אתה אומר לו, לא שלא יצא לך, יצא לך. אדרבה, ראינו שהשכר באופן פרדוקסלי, השכר שמי שלומד לשמה יותר גדול מאשר מי שלא לומד, אבל הוא לא לומד בשביל זה. יש הבדל, זה לא המוטיבציה שמניעה אותו. כן?
הוא מנטרל את החיים הרגילים לעומת הלימוד תורה שלו.
נכון, לימוד תורה כי זה ערך. לימוד תורה, הוא לא שואל מה יצא לי מזה, הוא שואל מה אני הייתי מוכן לתת בשביל זה. אני מוכן לשלם כדי ללמוד. הוא לא שואל כמה נותנים לשעה. הוא אומר, שללמוד תורה אני מוכן לשלם. זה דבר שראוי להקריב עבורו, ולא לשאול מה, איזה טובת הנאה חומרית תצא לי ממנו. כי זו האמת, כי זה מרומם אותי מבחינה נפשית, כי אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לשמה. לשמה הכוונה שהוא מבין את הערך של התורה לפיתוח הרוחני שבו, ולא לקידום אינטרסים גשמיים שבו. כן, זה מזכיר לי קצת הגישה הזו. פעם היה איזה עיתונאי שראיין את מורי יוסף על... שהוא כתב על הרמב״ם וכך וכך, והוציא את ספרי הרמב״ם וזה וזה. אז הוא שאל אותו, העיתונאי שאל אותו בסוף, אם היו נותנים לך לפגוש את הרמב״ם, מה היית מבקש ממנו? אז הוא אומר, מה הייתי מבקש ממנו? הייתי אומר לו תודה רבה. הוא אומר, מה עוד יש לבקש ממנו? זה בדיוק ההבדל בין אדם תועלתן, כאילו אם יש לך צ'אנס לפגוש את הרמב״ם, כאילו אפילו תבקש, אפילו תבקש דבר רוחנית, יישב לי איזה קושייה, לא הבנתי דבריך, בוא תנצל את ההזדמנות. הוא אומר, אני עוד אבקש ממנו, אחרי כל מה שהוא העניק לנו, הייתי אומר לו, תודה רבה על מה שנתת. זה ההבדל בהסתכלות, דווקא בגלל שזו תשובה בשלוף. כאילו, בלי חשיבה, אתה רואה את ההבדל בין השואל לבין המשיב. אז אותו דבר אומר הרמב״ם, אדם צריך להתרגל לאט לאט לעבוד את השם, לעשות את האמת בגלל שהיא האמת. בגלל שכך נכון לעשות, כי זה תורת השם, והקדוש ברוך הוא, השם אלוהים אמת, ולא בגלל השאלה איזה גזר יש לקדוש ברוך הוא ואיזה מקל יש לקדוש ברוך הוא. יש לו מקל ויש לו גזר, שלא נתבלבל. אבל לא זו צריכה להיות המוטיבציה, אתם צודקים שזה בא לאט לאט. זה תהליך שכל החיים אנחנו צריכים לעבוד עליו, וזה לא שחור או לבן, אבל זה מין כזה, צריך להיות גרף שאנחנו בשאיפה תמיד לזכור את המתוך. לזכור שאנחנו עוד לא בשלב המטבי, ולזכור את המתוך שלו לשמה. בא לשמה.
לפי הרמב"ם, אבל זה טוטליטרי. מה יהיה על אדם שהוא מנהל את זה שלו? הוא מבין שהוא אינטרסנט, והוא כל הזמן עונה לו מנוע, כמו אדם שעושה דיאטה לא בשביל להיות בריא, או זהו, הוא עושה דיאטה שבוע בשביל אוכל תגליד לו בסוף שבוע. הוא מנהל את האינטרסים שלו בשביל... הוא מבין
שהוא משתמש
בעצם
הרב בשביל להנה. בסדר, אז תראה, יכול שהרמב״ם יגיד ההכרח לא יגונה וטוב לו מאשר לא לעשות בכלל וכו' וכו', אבל האם הוא במדרגה גבוהה? אומר הרמב״ם לא. הוא עוד רחוק מאוד, הוא עוד ככה, הוא עוד מדשדש במנטליות של ילד בכיתה א', כך אומר הרמב״ם. שום דבר מהותי לא השתנה, אתה מבין?
יש הבדל בניין בגיטל שזה אצלו ממש כל רגע, לגן מישהו שהוא נפגש עם האינטרסים.
זה רק עוצמת האינטרסים וכמה הוא יכול לדחות סיפוקים, אבל בסדר, זה הבדלים, כי בכל אופן עברו 60 שנה. אבל בסופו של יום זה לא... בסופו של יום הוא ילדותי, אתה מבין? הוא אדם ילדותי, הוא אדם שעוד לא הבין מה זה ערך. הוא לא הבין מה זה אידיאל. הוא לא הבין מה זה נתינה. הוא רק יודע להב-הב מה לקחת. אז בסדר, כמובן שזה לא בא לידי ביטוי בוטה כמו אצל ילד קטן. הוא קצת התבגר, הוא שחקן יותר טוב. אבל בסופו של דבר זה היינו אח.
זה אומר הרב, זה לא יזכה לכיתה של תורה,
לא, הוא לא מזכיר את זה בהקשר של לשמה או שלא לשמה, אבל... הוא לא הבין את ערכה של תורה, זה ברור. יכול להיות שהוא ידע תורה, אבל את ערכה של תורה הוא לא הבין. טוב, תעמוד כאן, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עגשי אומר, עושה עזוב השברכות וזכות, את ישראל.